גיטין, דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, במשנה. מספרים שבעיר פראג הייתה מסורת, כל פעם לפני שהרב היה נפטר, הוא היה נותן הוראה לפרנסים והעסקנים של העיר, את מי למנות שיהיה רב וימלא את מקומו. אחת הפעמים, כשבאו לשאול את הרב מי ימלא את מקום רבנו ברבנות, אמר להם הרב, אולי ההלכה כמו דעתו של רבי מאיר? כשהרב נפטר, לא ידעו את מי למנות ברבנות העיר, החליטו פרנסי ועסקני העיר שישאלו את תלמידי חכמים מה הייתה כוונתו של הרב, ואף אחד לא ידע להשיב להם. ואז הם החליטו, אם אנחנו נמצא תלמיד חכם שידע להעלות על סוד כוונתו של הרב למה הוא התכוון, כנראה שעליו הרב התכוון שהוא ימלא את מקומו ברבנות. ואז שאלו את הרב בעל הנודע ביהודה, מה התכוון הרב? אולי ההלכה היא כמו רבי מאיר? אמר להם פשוט מאוד, על פי דברי הגמרא במסכת גיטין, דף כ"ח, משנה אומרת, שלוש דוגמאות שאומרים בהם שהולכים אחרי החזקה, מה שהיה כנראה שזה מה שנשאר. הדוגמה הראשונה, בעל ששלח שליח שמביא גט לאישה, ואותו אדם ששלח את השליח שייתן גט לאשתו, הוא היה באותו זמן זקן או חולה, השליח הניחו זקן או חולה. השליח לא צריך לחשוש אולי המשלח כבר מת, אלא נותן לה את הגט בחזקת שהבעל הוא קיים. לא חוששים שמא מת ובטלה שליחותו, כי מעמדים את הדבר על חזקתו, והבעל בחזקת חי כמו שראה אותו השליח בפעם האחרונה. דוגמה שנייה, שמעמידים את האדם בחזקת שהוא חי, כהן כמובן אוכל בתרומה. התורה אומרת שכשהכהן קונה קניין כספו, כמו למשל אישה, גם היא אוכלת בתרומה, אפילו אם היא בת ישראל הנשואה לכהן. ומה יקרה אם הלך בעלה הכהן למדינת הים, לחוץ לארץ? היא לא בטוחה שהוא חי. האם היא יכולה גם עכשיו לאכול בתרומה? אוכלת בתרומה, מעמידים את בעלה בחזקת שהוא קיים. דוגמה שלישית, השולח חטאתו ממדינת הים. מרגישים קצת צביטה בלב כשקוראים את זה. ואדם שיש לו זכות לחיות בזמן שבית המקדש עומד על טילו, הלוואי שנזכה גם אנחנו. והוא נמצא בחוץ לארץ, והוא שולח עם מישהו את הקורבן חטאת שיקריב בשבילו בבית המקדש בארץ ישראל. מקריבים אותה, את הקורבן חטאת, כי מעמידים את המשלח בחזקת שהוא קיים, לא חוששים שמה הוא מת, ולא חוששים שהחטאת מתו בעליה שדינה שאינה יכולה להיקרב. אמר רבה, לא שנינו את מה שנאמר במשנה, שהשליח נותן את הגט בחזקת שהבעל חי, אלא כשהיה הבעל זקן לפני גיל 80. דוד המלך אומר, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ואותו זקן עוד לא הגיע לגיל 80 שנה, הוא עוד לא הגיע לגבורות. אז תולים בחזקת שהוא חי. וכן חולה, שהוא רק היה במצב חולי, לכן לא חוששים שהוא מת, כי רוב חולים לחיים. אבל אם היה הבעל כל כך זקן שכבר הגיע לגבורות, או שהוא כבר היה לא, כל כך חולה, לא סתם חולה, אלא כל כך חולה שהוא היה גוסס, שרוב גוססים למיטה, השליח לא יכול לתת לה את הגט. באופנים האלה לא מעמידים אותו בחזקת שהוא חי. שואלת הגמרא, הייתי ואביי, הברייתא אומרת, המביא גט, והניחו השליח כשהוא עזב את הבעל, הבעל היה זקן אפילו בין 100 שנה, שנזכה לחיים טובים וארוכים, נותן לה בחזקת שהוא קיים, אף שהוא כבר עבר את גיל 80 שנה, יש לו חזקת חי. אז בהתחלה אומרת הגמרא, באמת זו שאלה שפורכת לגמרי את דברי רבה, תיובתא. והיא בעי תימא, אחר כך אומרת הגמרא, אבל בכל זאת יש כן תירוץ אם תרצה, שאומנם מגיל 80 עד גיל 90 לא מעמידים אותו על חזקת חי, אבל מאז שהוא כבר הגיע מגיל 90 והלאה, מעמידים אותו בחזקת שהוא חי, כיוון שהאריך ימים יותר מדרך שאר אנשים, די הפליג, מעמידים אותו בחזקת חי ותולים שהמשיך לחיות עוד, הפליג. מקשה הגמרא, רמי לי אביי לרבה, אביי הביא סתירה בפני רבה, תנן במשנה שלנו כתוב, המביא גט והניחו השליח כשהוא ראה את הבעל בזמן מינוי השליחות, הבעל היה זקן או שהיה חולה, נותן השליח את הגט לאישה בחזקת שהבעל הוא קיים. ורמינו, יש להקשות סתירה ממה ששנינו בברייתא, כהן שנתן גט לאשתו ואומר לה, הרי זה גיטך, בתנאי שהוא יחול שעה אחת קודם למיטתו. אסורה האישה לאכול בתרומה מיד משעת נתינת הגט, כל שעה חוששים שמא הכהן ימות בשעה הבאה, וכבר מעכשיו יחול הגט שזה שעה קודם, ואסורה לאכול בתרומה. רואים כאן בדברי הברייתא שלא מעמידים אותו בחזקת חי, וזה סותר את מה שראינו במשנה שמעמידים בחזקת שהוא חי. אמר לי, השיב רבה, מה הקושייה? וכי מדין תרומה על הדין של גיטין קרמית אתה מקשה? הברייתא מדברת על אכילת תרומה. ואפשר, אותה אישה, אם תאסור עליה לאכול תרומה, היא יכולה לאכול חולין, היא יכולה לאכול דברים אחרים, אז מספק אפשר לאסור עליה תרומה. אבל בגט לא אפשר לסמוך על ספק. אם נחשוש למיטה, לעולם לא יוכל בעל לשלח גט לאשתו, כי תמיד נחשוש אולי עד שהשליח נתן את הגט, היא מתה וישארו נשים עגונות, אז כדי שלא ישארו עגונות, תקנו שלא חוששים למיטה. שואלת הגמרא, תרומה על תרומה, ורמי תרומה על תרומה. במשנה שלנו תנן, בת ישראל הנשואה לכהן, ולכן היא יכולה לאכול בתרומה, אפילו שהיא בת ישראל, כי היא נשואה לכהן, והלך בעלה למקום רחוק, למדינת הים, אוכלת בתרומה, בחזקת שהוא קיים. רואים שגם לעניין אכילת תרומה מעמידים אותו בחזקת שהוא חי. ורמינו, אני אקשה לך מהברייתא שהבאנו קודם, אדם שנותן גט לאשתו והוא אומר לה, הרי זה גיטך שעה אחת קודם מיטתו, אסורה לאכול בתרומה מיד. אתה רואה שחוששים למיטה, וזה סותר את דברי המשנה שלא חוששים למיטה. מתרצת הגמרא, אמר רב עדה בריידי רב יצחק, הוא מתרץ תירוץ שרשי מגדיר אותו כתירוץ דחוק, שאני הטעם, שם זה שונה, שהרי אסרה עליו שעה אחת קודם מיטתו. בברייתא היא נאסרת כבר שעה אחת קודם מיטתו. לעניין זה לא מעמידים אותו על חזקת שהוא חי, כי הרי כל רגע ורגע יש להסתפק שמה כעת היא השעה שקודם מיטתו. לעומת המשנה שלנו, ששם אנחנו לא חוששים למיטה, כי הרי שם היא תאסר רק אחרי שהוא ימות, ולעניין זה מעמידים אותו על חזקתו שהוא לא מת והיא תהיה מותרת. מתקיף לרב פאפה, אם לא חוששים למיטה, אז ממאי דאי הוא מאי ברישא, מניין לנו שהוא ימות לפניה והגט יחול שעה לפני מיטתו, דילמה אי מאי ברישא, אולי היא תמות לפניו והגט לא יחול לעולם. אלא אמר אביי, באמת לא קשיא, יש תירוץ אחר למה לא קשה הסתירה בין המשנה לבין הברייתא, למה במשנה לא חוששים שהוא ימות והברייתא כן חוששים. המשנה שסוברת שלא חוששים שהוא ימות, זה כמו דעתו של רבי מאיר, דלא חייש למיטה. הוא לא חושש למיטה, ולכן אומר רבי מאיר במשנה שלנו, שבת ישראל הנשואה לכהן, והלך בעלה למדינת הים, אוכלת בתרומה ולא חוששים שהוא מת, בחזקת שהוא קיים. אמר הנודע ביהודה, שזה הפירוש בדברי הרב, כשבאתם לשאול אותו, מי הולך להיות הרב אחריך? הוא רוצה לומר לכם, מה אתם כבר מנסים למנות רב אחר, אולי ההלכה היא כמו רבי מאיר שלא חוששים למיטה, למה צריך לדבר מי הולך להיות הרב? אבל לפי דבריו הוא כבר לימד אותם גם מי הולך להיות הרב אחריו, כי היה אחד שהצליח באמת לפענח את דבריו ולהסביר למה הוא התכוון, ובאמת מינו אותו להיות רב העיר פראג. על כל פנים זה דעתו של רבי מאיר, שהוא חושש, שהוא לא חושש למיטה. לעומת זאת הברייתא שאוסרת לאכול בתרומה מיד, במקרה שאדם נותן גט לאשתו, שעה אחת לפני מיטתו, זה התנאי, שהגט יחול שעה אחת לפני מיטתו, אז היא כבר אסורה לאכול בתרומה מיד, זה כמו דעתו של רבי יהודה, דחייש למיטה, הוא סובר שכן חוששים למיטה. איפה מצאנו את הוויכוח הזה בין רבי מאיר לבין רבי יהודה? דתנן, הלוקח יין מבין הקוטים. הוא לוקח יין מבין קוטים, ואנחנו יודעים בוודאות שלא הפרישו תרומות ומעשרות על היין הזה, ולכן הקונה צריך להפריש את הכל. הבעיה שאין לו כעת כלים לאן להפריש, הוא רוצה להפריש תרומה גדולה, איפה הוא ישים את זה? אז בשביל זה, לפי דעת רבי מאיר, הקונה אומר, שני לוגין מתוך 100 לוגין שנמצאים כאן, שאני עתיד להפריש אותם, הרי אין תרומה מתוך 100, 10 לוגין מתוך 100 יהיו מעשר ראשון, תרומה נותנים לכהן, מעשר ראשון ללוי, 9 לוגין מתוך 100, הרי הם, שזה כמובן עשירית מתוך 90, אחרי שנשאר 90 כשהפרישו מעשר ראשון, אז התשעה האלה יהיו מעשר שני שנאכל בדרך כלל בירושלים. אבל אם זה רחוק, אז התורה נותנת אפשרות לפדות, לחלל את הפירות על כסף, והכסף הזה לעלות לירושלים ושם לקנות אוכל. אבל את המעשר עצמו שהתחלל כבר אפשר לאכול מחוץ לירושלים. ומאכל ומחלל בדיבורו את המעשר שני על מעות שיש לו בביתו, ושותה מהיין מיד אף על פי שהוא עדיין לא הפריש, כי לא חוששים שהנוד ייבקע וישבר, סומכים על זה שאחר כך הוא יפריש את כל התרומות והמעשרות. אלה הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה וגם רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לשתות לפני שבפועל הוא מפריש, כי חוששים שמא ייבקע הנוד והוא לא יוכל להפריש. וכמו שהם חוששים האם הנוד ייבקע, הם חולקים גם אם יש לחשוש למיטה. רבי מאיר שלא חושש שמא ייבקע הנוד, גם לא חושש למיטה. רבי יהודה שחושש שיבקע הנוד, חושש גם למיטה. זה תירוץ אחד, תירוץ של אביי. תירוץ שני, שמא האדם כבר מת, לזה לא חיישינן, לזה לא חששים. לכן אומרת המשנה, שאם אישה נשואה לכהן, והכהן הזה עכשיו נמצא בחוץ לארץ, מותר לה לאכול בתרומה, היא לא צריכה לחשוש אולי הוא כבר מת. אבל שמא בעתיד הוא ימות, חיישינן, זה כן חוששים. ולכן, אדם שנתן גט לאשתו שעה אחת לפני שהוא ימות, אז כל רגע היא צריכה לחשוש, אולי עכשיו זה שעה אחת קודם שהוא ימות, ואם כל מה שמותר לה לאכול בתרומה זה רק בגלל שהיא נשואה, לא. אז אם זה עכשיו שעה קודם שהוא ימות, אז כבר מגורשת מעכשיו. אז שמה הוא ימות, היא צריכה לחשוש, ולכן כבר מעכשיו היא אסורה לאכול בתרומה. משמע שרב הסובר, שהברייתא שאומרת, אדם כהן שנותן גט לאשתו שעה אחת לפני שהוא ימות, אז לפי כולם חוששים כבר שמה הוא ימות, אפילו לפי דעת רבי מאיר, משמע שבעניין הזה אין ויכוח, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה מודים שלעניין שמה ימות בעתיד לזה כן חוששים. יש לי קושייה עליך, אומר רב עדה בר מתנה לרבה, והרי במשנה של מי שלוקח יין מבין הקוטים, החשש הוא שמא ייבקע הנוד, שזה כמו שמא ימות הוא, כי החשש הוא שמא הנוד ייבקע בעתיד. ובכל זאת, פליגי, שאומנם לפי רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, חוששים שמא ייבקע הנוד, אבל רבי מאיר חולק עליהם שם, וגם שם סובר שלא חוששים, משמע שמעמידים דבר על חזקתו, גם לעניין שלא נחשוש שהמצב ישתנה בעתיד. מתרצת הגמרא, אמר רב יהודה, מהמקום שנקרא דיסקרטה. באמת, לא מעמידים דבר על חזקתו לעניין חשש לעתיד. ומה שלפי דעת רבי מאיר, לא חוששים שמא ייבקע הנוד? שאני נוד, שם זה שונה. דאפשר, דמסר לי לשומר, אפשר למסור את זה לשומר, שישמור, שלא ייבקע. מתקיף לרב משרשיה, הוא לא מקבל את זה. כי אם הוא ימסור לשומר, וכי תוכל לומר ודאי שלא ייבקע הנוד, הרי אותו שומר, הוא בעצמו צריך שומר שישמור עליו, שישמור כמו שצריך. ערווח, ערווה צריך. הערב שלך, הוא בעצמו צריך ערב. צריך לחשור שמה שומר יפשע, שהוא לא ישמור כמו שצריך. אלא לכן אמר רבה, שמה מת, לחשור שמה מת, ודאי לא חיישינה. כמו שראינו במשנה, שאישה שנשואה לכהן, שבעלה נמצא בחוץ לארץ, לא צריכה לחשור שמה הוא מת, ומותר לה לאכול בתרומה. לעניין החשש שמא בעתיד הוא ימות, לעניין זה המחלוקת התנאים היא כמו שראינו במשנה לגבי הלוקח יין והוא מפריש, זאת אומרת מה שהוא עתיד להפריש. האם חוששים שמה יבקע ענוד? לפי רבי מאיר, לא חוששים שיבקע ענוד וגם לא חוששים שמה ימות. ולפי דעת רבי יהודה ושאר התנאים חוששים. הדוגמה השלישית שלמדנו במשנה שמעמדים את האדם בחזקת שהוא חי, זה לגבי אחד ששולח את קורבן חטאתו ממדינת הים מחוץ לארץ, שיקריבו את הקורבן חטאת בארץ ישראל. מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים וכו'. שואלת הגמרא, והרי ממש לפני שחיטת הקורבן, בעין הסמיכה, בעלי הקורבן צריכים לסמוך את ידיהם על ראש הקורבן, ואיך הקריבו קורבן כזה שהבעלים בחוץ לארץ, הרי אי אפשר לעשות את זה על ידי שליחות. מתרץ את הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רב פאפה, המשנה מדברת בקורבן ששולחות נשים שפטורות מסמיכה. תירוץ שני, רב פאפה אמר, המשנה לא מדברת בקורבן בהמה, אלא בחטאת העוף, שקורבן עוף לא צריך סמיכה. דיברנו על שלושה מקרים, שלוש דוגמאות, שהרעיון שלהם הוא אחד. מעמידים אדם בחזקת שהוא חי, לא חוששים שהוא מת. למה צריכים להביא שלוש דוגמאות? אומרת הגמרא צריכה. די השמועינן גט, אם היינו מלמדים את זה רק לעניין השולח, גט נותנים לאישה בחזקת שהוא חי, היינו סבורים משום דלא אפשר, אם נחשוש אולי הבן אדם ששלח את הגט כבר מת, לעולם לא יוכל אדם לשלוח גט לאשתו, ונשים יישארו עגונות. אבל לגבי תרומה, די אפשר, מה הבעיה? אם חוששים שבעלה מת, ולכן לא יכולה לאכול תרומה, שתאכל דברים אחרים. מה, חסר ישראלים שאוכלים? שהם לא יכולים לאכול תרומה. ולכן הייתי חושש, אימה, אולי הייתי חושש למיטה באמת במקרה הזה. ולכן לא תאכל בתרומה. לכן משמיעה המשנה שגם לגבי תרומה לא חוששים שמה הוא מת והיא מותרת לאכול בתרומה. וישמועינן גם לגבי תרומה, אם היינו משמיעים שלא חוששים למיטה, היינו סבורים שלגבי תרומה לא חוששים משום דזמנין דלא אפשר. גם שם יכול להיות מקרים שהיא לא יכולה להתפרנס בלי לאכול תרומה. כמו למשל אם היא ענייה ואין הכסף לקנות חולין, וכאן כשהיא אשת כהן היא מקבלת תרומה וחינם, אז אולי בשביל זה יתירו. אבל לגבי חטאת העוף היינו סבורים מספיקה, מספק אולי הוא חי אולי לא, אולי לא לייעול חולין לעזרה, לא נכניס חשש חולין לעזרה. אסור להקריב בבית המקדש דבר שהוא לא בוודאי קורבן, ואם מתו בעליה של החטאת היא אסורה בהקרבה, לכן צריכה המשנה להשמיע שכל כך לא חוששים שמה הוא מת, עד כדי כך שמותר אפילו להקריב את הקורבן שלו. משנה נוספת, שלושה דברים אמר רבי אלעזר בן פרטה או פרטה לפני חכמים, וחכמים קיימו וישרו את דבריו. הדבר הראשון, על עיר שהקיפוה קרקום, הטילו עליה מצור, אבל לא כבשו אותה. בדבר השני, על הספינה המטלטלת, מוטרפת בים, אבל לא טבעה. ועל היוצא לידון, אדם שיוצא לבית דין, כשהחשד הוא דבר שחייבים עליו מיטת בית דין. היוצא לידון, אבל עדיין לא נפסק דינו להרג, שכל זמן שלא ידוע שהם מתו, הרי הן בחזקת חיים וקיימים. אבל עיר שכבר כבשה קרקום, כבר כבשו אותה החיילים שצרים על העיר, או ספינה שכבר טבעה ועבדה בים, או אדם היוצא כבר להיהרג בבית דין, שכבר נגמר דינו להיהרג, שהשם ישמרנו, את אלה כבר לא מעמידים בחזקת שהם חיים, אלא נותנים עליהם מצד אחד חומרי מחמירים עליהם שמה הם חיים, ומצד שני חומרי מחמירים עליהם שמה הם מתים. איך מחמירים עליהם לשני הצדדים? אם אשתו של זה שיש לנו ספק אם הוא חי או לא, היא בת ישראל, שהיא נשואה אליו, שהוא כהן, מחמירים שמה הוא מת, ולכן היא כבר נאסרת לאכול בתרומה. ואם היא בעצמה בת כהן, שכל זמן שהיא לא הייתה נשואה, היא הייתה מותרת בתרומה, ודווקא בגלל שהיא נשואה לישראל, היא לא יכולה לאכול תרומה, כי בת כהן הנשואה לישראל לא יכולה לאכול בתרומה. לעניין זה מחמירים שמה הוא עדיין חי והיא עדיין אסורה באכילת תרומה. ולכן בין כך ובין כך לא תאכל בתרומה. במשנה למדנו שמי שיוצא להיהרג נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים, כי מסתפקים אם הוא חי או לא. אמר רבי יוסף לא שענו אלא מוצא להיהרג בבית דין של ישראל, לפעמים אפילו אחרי גמר הדין, מוצאים לו זכות ומבטלים את דינו. אבל אם הוא נידון למיטה בבית דין של עובדי כוכבים, והוא יוצא להיהרג על פיהם, מקום שיש שם גזר דין מוות, אז כיוון דגמיר לי דינה, שם הכלל, כשהם גומרים את דינו למיטה, לקטלה, מקטל קטללי, הם ודאי הרגו אותו. ולכן אין מה לחשוש, אולי הוא חי. אמר לי אביי, הרי גם בית דין של עובדי כוכבים, נמי גם תחשוש, אולי בסוף זיקו אותו, שהרי דמקבלי שוחד, הם מקבלים שוחד, אולי נתנו להם שוחד, ולכן הם יתו את דינו לזכות. אמר לי, אז רבי יוסף ישיב, כי שקלי, מתי הם מוכנים לקחת שוחד? מקמי דלכתום פורסי שנמג, לפני שחתם פוסק הדין. אבל לבטר דמכתם פורסי שנמג, אחרי שפוסק הדין חתם, הם כבר לא לוקחים שוחד, לא שקלי, ולכן לא חוששים שמה הם יפחו בזכותו וביטלו את גזר הדין. שואלת הגמרא על רב יוסף מייטיבי, המשנה אומרת מסכת מכות, שאם בית דין של ישראל פסקו את דינו של אחד שהוא חייב מיתת בית דין, והוא ברח. אז כל מקום, בכל בית דין, שיבואו שני עדים, שיעמדו שניים ויאמרו, מעידין אנו את איש פלוני, הם לא יכולים להעיד עליו, על החטא שהוא חטא, אלא הם יכולים להעיד שנגמר דינו של זה בבית דינו של פלוני, ופלוני ופלוני היו עדיו. זאת אומרת, מגיעים כאן שני עדים שמעידים שנגמר דינו של אותו אחד, של אותו בורח, בבית דין מסוים, גמרו את דינו למיטת בית דין, והעדים אפילו יכולים לומר מי היו העדים שעל פיהם גמרו את דינו, הרי זה יהרג. למה? תחשוש, הרי זה בית דין של ישראל. הם אלה שפסקו את דינו. תחשוש, שמה הם מצאו לו זכות וסתרו את דינו. ובזה שאתה רואה שלא חוששים לזה. ואם שמענו שנגמר דינו למיטה, אז אפילו בבית דין אחר אפשר להרוג אותו על פי זה. רואים מכאן שלא חוששים שמה יפחו בזכותו. אז למה במשנה שלנו כתוב שאם גמרו את דינו בבית דין של ישראל, חוששים אולי הוא עדיין חי? מתרץ את הגמרא, באמת, גם אם נגמר הדין בבית דין של ישראל, יכול להיות שמצאו לו איזה זכות וזיקו אותו. ולמה במסכת מכות לא חוששים לזה? דילמה בורח שאני. שמה, כיוון שמדובר באופן שנידון ברח, מוכח שהוא יודע בעצמו שאין לו זכות, ולכן לא חוששים לזה. מקשה הגמרא על רב יוסף מברייתא, תשמע, שמע אדם מבית דין של ישראל שהיו אומרים, איש פלוני מת. הוא מת בבית דין מעצמו, לא שהרגו אותו. או שהיו אומרים, איש פלוני נהרג באחת מארבע מיטות בית דין. אז ברגע שאדם שמע שאמרו שהבן אדם הזה מת או נהרג, והוא מעיד על זה שהוא שמע, אז אם הוא היה נשוי, אז אשתו אלמנה, לכן יסיעו את אשתו, כי הבן אדם נאמן לומר את זה, ואשתו מותרת להינשא. אבל אם שמע מקומנטריסין של עובדי כוכבים, אלה שממונים להרוג מטעם עובדי הכוכבים, אם הוא שמע מהם איש פלוני מת או איש פלוני נהרג, הוא לא נאמן, אל יסיעו את אשתו. זה לא ודאי שהוא מת. מבררת הגמרא, מי מת ומי נהרג? מה פירוש ששמענו שאמרו שמת או נהרג? אילי ממת, הכוונה מת ממש, ונהרג, הכוונה נהרג ממש, אם כן, כמו שכששמעו את זה מבית דין של ישראל, מאמינים להם, ולכן אשתו מותרת להינשא, דקבטי גבי עובדי כוכבים, באופן כזה, אתה אומר שלא, הוא לא נאמן, למה לא? המי לא יעשיו את אשתו? הרי, לכאורה, קיימלן, נפסק לנו להלכה, שאפילו עובד כוכבים, אפילו גוי, שהוא מספר סיפור לפי תומו. הוא לא יודע מה אתה רוצה לשמוע, הוא סתם מספר לך סיפור. אז כל מסיח לפי תומו, אימוני מאמנלי, מאמינים לו. וכיוון שאותו קומנטריסין סיפר לפי תומו, שפלוני מת או נהרג על ידם, למה לא מתירים לאשתו להינשא על פיהם? אלא לאו לכאורה צריך לבאר, שמה שנאמר בברייתא שאמרו פלוני מת, הכוונה שהוא יוצא למות, נגמר דינו למיטה. פלוני נהרג, פירוש היה יוצא להרג. וקטני, וכתוב, שאם שמעו בבית דין של ישראל, יסיעו את אשתו. אתה רואה שלא חוששים, שמה איפחו ומצאו בזכותו. מתרץ את הגמרא, לעולם הברייתא מתכוונת, ששמעו מבית דין שמת, הכוונה מת ממש, ונהרג הכוונה ממש. וכאמרת, ואם תשאל, אז למה אם ככה לא מאמינים לאותו קומנטריסין שמסיח לפי תומו? ולכאמרת, דקוותי גבי עובדי כוכבים המי לא, והקיימנן הרי נפסק לנו להלכה, דכל מסיח לפי תומו כן מאמינים לו, אפילו עובד כוכבים, אמונה מהם נהי. התשובה היא, אנה מילי, מתי מאמינים לו כשהוא מסיח לפי תומו? כשאין לו שום נגיעה בדבר, למה לספר את זה? הוא לא משתבח בזה, הוא לא מקבל מזה שום תועלת. אנה מילי במילתא דלא שייכי בה. אבל בדבר שיש להם עניין להתפאר בו, במילתא דשייכי בה, עבדי להחזוק שקראיו, הם עשויים לשקר אפילו בדיבור לפי תומם. כאן שהוא בא לספר שהוא הקומנטריסין של בית הדין, של בית המשפט של הגויים, הוא בא להתגאות בזה, כמה פעמים הוא הצליח ככה להוציא להורג וכל זה על פי הדין, זה גאווה בשבילהם. אז הם עשויים לשקר אפילו כשמספרים סתם, ולכן לא מאמינים להם, והיא אסורה להינשא על פיהם, כי חוששים שמה באמת הוא לא מת. איקא דאמרי, לפי לשון אחר, כך אמר רב יוסף, מה שלמדנו במשנה, שהיוצא להרג, היינו במשנה שלנו, היוצא להרג, נותנים עליו מספק חומרי חיים ושמה הוא עדיין חי, לא שנו אלא בבית דין של עובדי כוכבים. זאת אומרת, לפי הלשון הזאת זה בדיוק הפוך. שבבית דין של עובדי כוכבים אנחנו חוששים אולי הוא חי, כי לפעמים אחרי גמר הדין הם מקבלים שוחד ומבטלים את הדין שלו. אבל בבית דין של ישראל, כיוון דנפיק לי דינה לקטלה, ברגע שפסקו את דינו למיטת בית דין קטללי, בוודאי שהוא יהרג ולא חוששים שמה הוא חי. ולפי הלשון הזאת אמר לי אביי, אביי שאל את רב יוסף, גם אם הוא יוצא להרג על פי בית דין של ישראל, נמי תחשוש שמה לא הרגו אותו, כי אולי אפשר דחזו לי זכותה, אולי מצאו לו איזה זכות וזיקו אותו. אז רב יוסף ענה לו, כי חזו לי זכותה, מתי חוששים שמה מצאו לו עוד זכות וזיקו אותו? זה רק מקמי דלגמר דינה, לפני שנגמר דינו, אבל בתר דגמר דינה, אחרי שנגמר דינו, תו לא חזו לי זכותה, זה לא שכיח שימצאו לו זכות ולא חוששים לזה. למה מסייע לי? אולי נאמר שיש הוכחה לדבריו של רב יוסף, מהמשנה שנשנתה במסכת מכות, שמדברת, כמו שאמרנו מקודם, על אדם שנגמר דינו בבית דין אחד למיטת בית דין, והוא ברח. אז כל מקום שיעמדו שני עדים ויאמרו, מעידים אנו את איש פלוני, שנגמר דינו בבית דין של פלוני, ופלוני ופלוני עידיו, ונגמר דינו למיטה, הרי זה יהרג בבית דין אחר. רואים שלא חוששים שמה לאחר שנגמר דינו, מצאו לו זכות וזיקו אותו. אז דוחה הגמרא גם כאן את הראיה, דילמה בורח שאני, אולי שם, אתה רואה שהנאשם בורח, זה הוכחה ש... הוא עצמו יודע שהוא לא בסדר, ולא חוששים שמה מצאו לו זכות. נסה הגמרא להביא ראיה לרב יוסף מדברי הברייתא שהבאנו קודם, תשמע, שמע מבית דין של ישראל שהיו אומרים, איש פלוני מת או איש פלוני נהרג, אז אפשר לסמוך על זה, והוא בחזקת שהוא באמת לא חי, ואשתו אלמנה מותרת להינשא לאחרים, יסיעו את אשתו. אבל אם הוא שמע מקומנטריסים של עובדי כוכבים, אלה שממונים להרוג מטעם עובדי כוכבים, אם הוא אומר איש פלוני מת, איש פלוני נהרג, הוא לא נאמן, אל יסיעו את אשתו. מברר את הגמרא מהי מת ומהי נהרג. אי לימה, אם תאמר מת ממש ונהרג ממש, אז לעניין ישראל אתה אומר שהוא נאמן, כשאומרים את זה על בית דין של ישראל ויסיעו את אשתו, דקבתי גבי עובדי כוכבים, במקביל לזה, כששמעו את זה מבית דין של עובדי כוכבים, אמרו לו, אל יסיעו את אשתו, למה לא יהיו נאמנים שם, ויאמרו שהבעל בחזקת, שהוא לא חי ויתירו את אשתו. הקיים עלן, הרי נפסק לנו להלכה, כמו שאמרנו קודם, שאפילו עובד כוכבים, אולי אתה לא תסמוך על העדות שלו, כי אתה חושש שיש לו נגיעה בדבר, אבל כשהוא סתם מספר בלי שום נגיעה, אלא כל המסיח לפי תומו, הוא כן נאמן, אימון הם מאמנלי, אלא לאו, וכי לא נוכיח מכאן, שמה שכוונה מת, הכוונה שנגמר דינו למיטה והוא יוצא למות, ומה שכתוב נהרג, הכוונה שנגמר דינו להריגה והוא יוצא להרג, וקטני, וכתוב בבית דין של ישראל, כשיוצא, כשנגמר דינו להרג, כבר יסיעו את אשתו, רואים שלא חוששים שמה מצאו עליו זכות, וסתרו את דינו לחיים, ולכן הוא לא מת. וכמו דבריו של רב יוסף, ש... כיוון שיצא דינו למיטה, לא שכיח שמוצאים לו זכות. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. לעולם, מה שכתוב מת, הכוונה שהוא מת ממש. מה שכתוב נהרג, הכוונה שהוא נהרג ממש. מה שרצינו לדייק, דקבתי גבי עובדי כוכבים, עמי לא, למה שמה לא סומכים על זה שהוא מת? והרי קיימה לכל המשיח לפי תומו נאמן? אפילו עובד כוכבים, מימוני מהמני? הנמי למתי הוא נאמן? במילתא דלא שכיחה בה, כשאין לו שום נגיעה בדבר. אבל במילתא דשייכה בה, דווקא במילתא דלא שייכה בה, בדבר שלא שייך אליו, שאין לו נגיעה בדבר, כמו שפירשנו, אבל במילתא דשייכה בה, בדבר שהוא שייך בו, שיש לו נגיעה בו, העבדי להחזוקי שקראיו, הם חשודים שאולי הם מספרים דבר של שקר כדי להתגאות בדבר שהם לא עשו. עד כאן דף כ"ח.